אז ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא לדבר על פרק ט"ו. מי ששם לב יכול היה להרגיש ש14 הפרקים הראשונים בתניא הם מעין יחידה אחת. הם מתחילים בפרק א' בשאלות ונגמרים בפרק י"ד בתשובות. לא, כל אורך הדרך גם יש תשובות כמובן, אבל אפי להבין מה זה תהיה צדיק ואל תהיה רשע, הכפילות הזאת לכאורה, ואנחנו מבינים רק שאנחנו מגיעים פה לסוף פרק י"ד. מפרק ט"ו ואילך, שאנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים אותו עכשיו, אנחנו עוברים הילוך במידה מסוימת, ומדברים כבר לא על המהות כל כך של הבינוני, אלא על צורות העבודה של הבינוני. עכשיו, לקחנו קצת להבין מה זה, מה השוואה בינו לבין רשע, לצדיק, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, כל מיני עניינים כאלה. ובו בפרק הזה, האדמור הזקן ישתמש בסוגיה ידועה ממסכת חגיגה, כדי להסביר עוד פן אחד מאוד מעניין, שיש לו למעשה כמה צדדים. יש פה כמובן את הפן ההלכתי, כן? העניין הזה של שמירת תורה ומצוות בדרגות עילאיות, אבל יש פה גם איזושהי תובנות או חקירה בנפש האדם, האדם באשר הוא אדם. מכיוון שלא כולם נוצרו שווים, אז כמובן שכל אחד יש לו דרגת קושי אחרת שאיתה הוא מתמודד כשבא לטפל בו היצר הרע. ולכן גם דרגת העבודה וסוג המאמץ שהוא צריך להשקיע, גם זה משתנה מאדם לאדם. ולכן נוצר פה גם מדרוג במושג שנקרא בינוני. מסתבר שהבינוני, אנחנו ידענו שזה לא מושג הומוגני. אבל פה אנחנו לראשונה ניקח את הבינונים ונחלק אותם לכמה סוגים. גם בתוך הבינונים נראה כמה משפחות. אומר האדמו"ר הזקן, תחילת פרק ט"ו: ובזה יובן מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כן? זה פסוק ממלאכי, פרק ג'. וכמובן שהפסוק הזה אומר דרשני. כן, לאחרונה באמת נתקלים הרבה מאוד עניינים עם מלאכי דווקא, כן? זה מין איזה נביא כזה שלא כל כך מהידועים, אולי נקרא לזה ככה.
שלושה פרקים.
אבל אנחנו כבר יודעים שהאורך לא אומר שום דבר. כן, יש שם כמה דברים באמת נשגבים מאוד במלאכי. זה אחד מהם. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כלומר, לכאורה הפסוק הזה מחלק את כל האנשים היהודיים לארבעה מדרגות. יש צדיק, יש רשע, יש עובד אלוקים, יש אשר לא עבדו. כן? הגמרא במסכת חגיגה בדף ט' שואלת מה פשר הכפילות הזאת. לכאורה רשע זה אחד שלא עובד אלוקים, וצדיק זה אחד שעובד אלוקים. אז מה ההבדל בין המשפחות האלה? צדיק רשע מצד אחד, לבין עובד אלוקים אשר לא עבדו מצד שני. לכאורה יש פה איזה כפילות. כן? מה ההבדל? והגמרה שמה אומרת, הגמרא שמה מתעכבת בעיקר לחדד את ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. צדיק ורשע אנחנו יודעים, ראינו את זה עד עכשיו. מה זה צדיק, מה זה רשע. אבל מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? הגמרא עונה על זה שם. צריך להבין את המהות של התשובה. וכדי להבין את המהות של התשובה צריך לגמור את הפרק עד הסוף. אבל גם במה שנגיע היום בעזרת השם, אפשר לראות כבר ניצנות של העניין הזה, והאמת היא שזה פשט שבפשט. זאת אומרת, זה לא, יש שם את התשובה שעוד לא אמרתי אותה, כן? יש לה המון הסברים, המון פרשנויות. אומרת שם הגמרא שעובד אלוקים זה אחד ששונה פרקו 101 פעמים. אשר לא עבדו זה אחד ששונה 100 פעמים. האחרונה שם הגמרא בחגיגה. מי שלומד 100 פעמים, אחד שלא עבד אותו. הוא לא עובד את הקדוש ברוך. 101, או, זה עובד אלוקים. אז קודם כל, התשובה הזאת חייבים לומר כבר במושכל ראשון, היא בלתי מובן לחלוטין. מה אתה רוצה להגיד לי? זה הפעם הבודדת הזאת, זה מה שעושה את ההבדל. מילא אם זה היה הבדל בין 0 ל-1, אז פעם אחת יכולה לעשות הבדל. אחד לא לומד, השני כן לומד. אני יכול להגיד, זה עובד, זה לא עובד, אבל זה שם בצ'ופצ'יק, זה במיקרונים, זה 1%.
זה היה דווקא בתלמוד תורה.
כן, בתלמוד תורה, כן. אז מה, 100 ו-101, זה נקרא אחד, הוא לומד פרקו 100 פעמים, הוא חוזר פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד, 100 פעמים. זה מכונה, זה היה לאנושי. אתה אומר, זה לא עבד את השם? זה בגלל פעם נוספת, זה מה שנקרא עובד השם. זה אפשר להסביר דבר כזה. אז יש שם כמו הרבה מאוד הבדלים, הרבה מאוד פרשנויות לעניין הזה, לתשובה הזאת של הגמרא שם בחגיגה דפתת, אבל אין המקרא יוצא ידי פשוטו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים פה הסבר שלא ייתן לנו דרושים. כמובן, כל ההסברים נכונים. כולם זה דברי אלוקים חיים. כולם. נערה נערה ופשטה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל אנחנו רוצים להבין, מה כבר אומרת שם? להבין זה בפשט. פרק ט"ו מסביר לנו את הדברים האלה בצורה מאוד חדה וברורה, מביא את זה באמת לרמת הפשט, ותוך כדי כך שופך אור על כמה פינות אפלות בנבחי נפש האדם. אגב, זה מאוד פופולרי לאחרונה, אתם יודעים, יש הרבה עניינים של קואוצ'ינג. לאחרונה, כולם עושים קואוצ'ינג. אימון אישי. אימון אישי. אין, אימון אישי. הוא לוקח, הוא מאמן אישי. אני לאחרונה, לא יודע, כל מיני אנשים שאני פוגש, מה אתה עושה?
קואוצ'ינג.
אני מאמן אישי. אחד בשיטה כזאת, אחד בשיטה אחרת. אחד פה, אחד שם. לא מעניינים. אגב, המסתבר שהקואוצ'רים הטובים יכולים באמת להביא המון תועלת, אבל יש בו גם הרבה שרלטנים. בכל מקרה, לאחרונה יש סוג חדש של קואוצ'ינג שנקרא קואוצ'ינג בשיטת הבעל שם טוב. יש פה אפילו קורסים ברעננה. אני לא יודע אם אתם מכירים, בבית חב"ד.
איזה?
א', של הרב שדמי. כן. הוא נקרא א' בגלל שהוא באחוזה, השני נקרא ב' כי הוא בברנה. כן, ולא שום סיבה אחרת. כן. אז שם מגיע איזה רב, מני הרב יצחק הרד, ששמעתי אותו, באמת אדם מעמיק מאוד, מעביר מחזורים אחרי מחזורים של טיפול אישי, קואוצ'ינג ושיטת הבעל שם טוב. חלק גדול מזה, באותה הזדמנות ששמעתי אותו, זה לקחת באמת רעיונות מספר התניא ולהכליל אותם על כלל האנושות, על כלל הבנה בנפש האדם, איפה באמת הבאגים, מה צריך לעשות כדי להבין, ואם אתה מבין, אתה גם יודע לתקן, או לפחות אתה יודע להעיר. כן? אז מי שישים לב, יראה שאחד ההבדלים הגדולים בין ספר התניא לבין ספרים אחרים, זה שחוץ מאשר להיות ספר מוסר, מהמדרגה הגבוהה ביותר, הוא גם ספר פסיכולוגיה. הוא פשוט אומר, חבר'ה, בוא נראה מה זה החיה הזאת שנקראת אדם, מה מניע אותה. איזה כוחות יש בה? איזה כוחות חיוביים, שליליים, מאבקים, נפילות, נפילות, יש נפילות, זה לגיטימי שיהיו נפילות. כן? זה לא טוב, זה לגיטימי, זה קורה. איך מתמודדים עם זה? אז כאן נראה את התשובה לשאלה הזאת, וכאמור עם כל התוספות שדיברנו. ואומר פה, ממשיך בעל התניא ואומר, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה. עובד, כן, אומר פה בעל התניא, זה בלשון הווה, הוא עובד, עובד אלוקים. ויש אחד שהוא צדיק. והוא ממשיך ואומר שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר הקטנה, שלא יתלבש בעברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. מה הוא אומר פה? אולי נמשיך ברשותכם עוד 2-3 שורות, ואז יהיה את זה לעומת זה. אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. כך זה כבר עבר וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, אז כי ויגרשהו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. אומר פה אדמור הזקן, שיש הבדל גדול בין עובד השם לבין צדיק. עובד השם, זה נקרא עובד השם על שם הפעולה שהוא מבצע. הוא כרגע עובד. מה העבודה הזאת לכם? איזה עבודה הוא עושה? הוא נאבק. הוא נלחם. הוא מתמודד. הוא נופל וקם. מול מה? מול היצר הרע. מול הפיתויים של היצר הרע. של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית משכת אותו כל הזמן למטה. בכל תחבולה אפשרית מנסה היצר הרע למנוע ממנו להיות דבק בקדוש ברוך הוא. בכל דרך אפשרית. בהרבה מקרים אגב, היצר הרע מתחפש לצדיק, לעניינים של דאורייתא לכאורה. זה הסכנות הכי גדולות. כן? שמה שמושך את הבן אדם לעשות עבירות, זה הצטלה דקדושה, כביכול. כן, כי היצר הרע הוא מאוד מתוחכם. כן, הוא יודע שאם הוא יבוא ככה ויגיד לבנות תעשה עבירה, יגיד לו, מה פתאום? לא, מה פתאום שנעשה עבירה? והוא אומר לו, אל תעשה זה, תעשה משהו אחר, כי זה עכשיו יותר חשוב, זה יותר טוב. זה עדיפות, זה כל מיני סיבות הוא מוצא לו שם. זה יותר טוב. אז הוא מוצא לו כמיני הנמקות, וכבר דיברנו פעם ברחבה על הנושא הזה שנקרא בשם הוראת היתר, והסכנה הגדולה שיש בזה לנפילות. זאת אומרת, היצר הרע מאוד מאוד מתוחכם. הנפילת ישרים אגב אומר, כבר בפרק ב' בבירור מידת הזהירות, שהתורה אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. אומר שם הנפילת ישרים, שמי שלא מבין את הפסוק הזה כפשוטו, הוא הולך ליפול. כשאומר לנו הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, זה כפשוטו. אין תרופה אחרת ליצר הרע. אין. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. אתה נסה להתמודד עם היצר הרע בכלים אחרים, מראש הכישלון שלך מובטח. וכמו למשל, למה הדבר דומה מביא שם המפילת ישרים? אחד שמגיע לרופא ואומר לו, אחד שחולה במחלה אנושה, אומר לו הרופא, מה זה, אתה חייב לקחת את הדבר הזה. הולך החולה ואומר, יש לי משהו אחר, אני צריך אותו, יש לי משהו יותר טוב. הוא הולך לקח את הדבר הזה, חושב שהוא חכם גדול, והוא מת. למה? הוא לא שמע מה שהרופא אמר לו. הוא לא לקח את התרופה הנכונה. הוא חשב שזה הנכון, אבל זה לא היה. הוא מנסה להבין בדברים שהוא לא מבין בהם. אותו דבר אומר המסילת ישרים, התורה אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. כפשוטו, בלי פלפולים. אתה רוצה להילחם ביצר הרע, אתה צריך ללמוד תורה. כן? פגע בך יצר הרע, משכהו לבית המדרש. אותו דבר, אותו רעיון. אתה תנסה לעשות משהו אחר, תגיד, אני הולך לעבודה, אני הולך לבקר מישהו, אני הולך לטייל, אני הולך לפה, אני הולך לשם, אני הולך מפגש חברתי למפגש אישי, מפגש קבוצתי, ועד ההורים, ועד הבית, ועד הדירה. יש לי הרבה עבוד, לא יעזור. באף אחת מהדרכים האלה אתה לא נלחם ביצר הרע. ההפך, הוא מכניע אותך. ככה מצד השם אומר במפורש בפרק השני. רק דרך אחת יש. אם אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, שתבין, רק ככה, אין דרך אחרת. ואז אוקיי, גם כשאתה לומד תורה, עדיין המלחמה בעיצומה, אתה עובד בצחצוח חרבות עם היצר הרע. אומר לך, תעשה ככה, תעשה, ואתה מצחצח את החרבות, אתה נלחם בו. מה פתאום? לא, כן. מה פתאום שאני אבטל שיעור? אני אלך לפה, אלך לשם, כל מיני הצטלות כאלה ואחרות. מה פתאום? נלחם בו. כל הזמן יש פיתוי. לגבי כל דבר שבקדושה, אפשר לראות שככל שהדבר רצוי יותר לפני הקדוש ברוך הוא, ככה היצר הרע מתאמץ יותר למנוע ממך לעשות אותו. וזה סימן. אם אתה רואה שיש לך משהו בעניינים שבקודש, שקשה לך מאוד לעשות את זה, תדע לך, זה דבר חשוב מאוד לקדוש ברוך הוא. לך זה חשוב, לא לקדוש ברוך הוא. זה דבר גדול מאוד אתה יכול לעשות שם. ואם אתה רואה משהו שבא לך בקלות, אומר היצר הרע, אומר יאללה, בוא נזרוק לו כמה עצמות, שיחשוב שהוא איזה צדיק. כן? ניתן לו לעשות את זה. אבל אם אתה רואה משהו שאיך אתה לא מנסה לעשות את זה, קשיים, מימין, משמאל, מבחינת זמן, לוח הזמנים, ופה, שם וכו'. סימן, זה מה שאתה צריך, זה מה שאתה צריך לעשות. לכן היצר הרע נלחם בך כל כך חזק. היצר הרע ראש מאוד חזק, מאוד חזק. יש לו כלים, ארטילריה מכל הכיוונים. אומר המסילת ישרים, בביאור המונעים של מידת הזהירות, אומר המסילת ישרים, הוא מחלק את זה שם לשלוש קטגוריות. כן? מה מונע מבן אדם לעשות את חובתו בעולמו? שלושה סוגים של זרים. אחד, הוא קורא לזה הטרדות והעיסוקים. שתיים, ליצנות ודברי הווי. שלוש, החברה. כן? שלושת הדברים שבגללם בן אדם לא מעלה את חובתו. כן? טרדות ועיסוקים, שם המסילת ישרים מאוד חד. כן? תכבד העבודה לאנשים ואל יערערו. כן? זה ברור, תן לו להיות ערות, תן לו להיות עסוק, תן לו, הוא לא יערער, לא יחשוב, כסוס שוטף במוחזתו, ימשיך לעשות אותו דבר, פעם אחר פעם, כן? לא השתנה שום דבר, חביבי, תפסתי אותו, אומר היצר הרע, הוא שלי בכיס. ליצנות, חוש הומור. זה דבר, בסך הכל דבר טוב. חוש הומור, משמח לבבות, אבל השאלה היא איזה. מביא שם מסילת ישרים של ליצנות יכולה להביא את האדם הכי מהר לתהום, לשאול. למה? כי דבר ליצנות אחת יכול לקלקל אלף תוכחות. שבן אדם כבר מגיע למצב שהנה הוא כבר מתחיל להתעלות והוא כבר בכיוון הנכון, ואז מישהו אומר לנו, חלקו, בוא נע, אתה באמת קבל ברצינות את כל הסיפורי סבתא האלה, לא, יש כאן דברים יותר חשובים לעשות, אנחנו פרגמטים. אז הוא אומר לו, איזה בדיחה כזו או אחרת, זה פה ושם, לפי שאתה אומר ג'ק רובינזון, הוא כבר שכח את כל המוסר שלו וכל הכוונות הטובות שלו, הכל התנדף באשן. זה ליצנות. דבר שלישי, כמה לא צריך לבאר, זה חברה, חברה רעה. חברה לא טובה, חברה שמשפיעה בצרכים לא טובות. זו הסכנה הכי גדולה. הוא מושך אותך לפה ולשם, לעשות, בוא נלך, בוא נעשה, בוא ניפה, בוא נשם. אתה רוצה להיות חבר טוב, שכן טוב, שתף פעולה. כן, רוצה, אדם הוא יצור חברתי. אז יש לו את הצורך הזה ללכת להיות חלק מאיזושהי חבורה. כן, אז הוא אומר, בסדר, בוא נעשה פה, בוא נעשה שם.